It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side, we forget the tears we cried. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay.
שלום חברים, מה שלומכם? אני אורי קואז, ושוב אנחנו יחד בפרק חדש של הפודקאסט ביטלמניקס. לפני שאני מתחיל, רציתי להודות מקרב לב לכל המאזינים. המספרים פשוט מדהימים. תודה מקרב לב לכל מי שכותב לי, נותן מילה טובה, עושה לייק, וגם לאלה שמתקנים ונותנים ביקורות בונות. הכל באהבה. תודה רבה לכולכם. היום אני שוב בפינת השירים הזנוחים של הביטלס, וכמה אנשים העירו לי שלומר זניח או מוזנח או כל דבר מהשורש זנח על שיר של הביטלס יכול ממש להשתמע ככפירה. אז אני ארגיע את כל המודאגים, זה ממש הפוך לגמרי. אני חושב שישנם שירים של הביטלס שפשוט נחבאים יותר אל הכלים וקצת הולכים לאיבוד בין יצירות המופת המוכרות שלהם. ובעצם המטרה של הפרקים האלה, להביא אותם לפרונט, לפחות לכמה דקות, ולתת להם את תהילת העולם שלהם. ברור לי שמומחי הביטלס ביניכם מכירים כל תא וכל מילה מהקנון של הביטלס, אבל בכל זאת, ישנם קטעים שנשכחים מהזיכרון, ולדעתי יכולים בהחלט לבשר על הבאות ולהבליט את הגדולה של הביטלס. וכן, יש יופי בכל מה שהביטלס עשו יחד, וזו באמת הזדמנות נהדרת להדגיש את זה. היום, כפי ששמעתם בפתיח, אני אגע בפרק הקצר הזה בשיר נפלא לטעמי. אני מתכוון כמובן ל-Wait הנהדר, מתוך רבר סול האגדי. ויש לי כמה השגות ודברים שאני רוצה לשתף אתכם לגביו. בואו נתחיל. אחד הז'אנרים הלא ממומשים לטעמי בכתיבה של לנון ומקארטני, לא ממומשים כי זה לא משהו שקרה המון, הוא חיבור או הדבקה של שירים של לנון ומקארטני לכדי שיר אחד. כשהם כן עשו את זה, בדרך כלל התוצאה הייתה יצירת מופת. זה נכון, שיתוף הפעולה שלהם ברוב שירי הביטלס המוקדמים הוא כמעט על סף הדמוקרטי או הדמוקרטיה בהתגלמותה. אבל הלחמה של שני תוצרים שונים לא ממש רווחה במחוזותיהם. ב-Wait אני מצליח לשמוע שתי גישות של כתיבה או משהו מההלחמה הזו. אם תרצו, משהו שמזכיר מאוד את שיתוף הפעולה הבא שלהם באותה דרך, ב-We Can Work It Out, שיתוף פעולה שיבוא ממש עוד מעט בהמשך הדרך, ואני יכול אפילו לשמוע את הניצנים של השינוי המהותי בין הגישות שיבוא ויגיע ביצירת המופת ללא עוררין ב-A Day in the Life. שם לנון ומקארטני נתנו את התזה שלהם, כל אחד בנפרד, על איך הם רואים יום בחיים. לנון למשל עם הגישה החלומית, רחפנית, קצת תלושה מהמציאות. היום שלו מורכב בעצם מידיעות בעיתון, אין לו באמת משהו משל עצמו, החיים הם שם בחוץ. אצל מקארטני ביום בחיים, הגישה הייתה מעשית יותר, פרקטית. היא אישית, חוזרת לילדות שלו, מחוברת לאדמה. קמתי, עשיתי, התלבשתי, הלכתי, ואז, שזה הקטע הכי יפה לדעתי, בשיר הזה יש מיזוג בין שתי הגישות. Found my way up
somebody spoke and I went into a dream.
Somebody spoke and I went into a dream. אז מקארטני מתחבר אל לנון בגישה שלו. בווייט אני מרגיש גם כן את השינוי הזה בגישות של שניהם. בהנחה שג'ון כתב את הבתים, סלש פזמון, כי הוא זה ששר אותם, ופול את המידל אייט, אני מרגיש שיש בשיר הזה דו שיח בין בני זוג. כאילו שהקטעים שג'ון שר, הוא שר בקור רוח, אפילו במעט ציווי, הוא אומר בבתים, אם ככה, אז תעשי ככה, אם הלב שלך נשבר, אל תחכי, תדחי אותי. ואז פול עונה לו כצד השני, הרגיש יותר במידל אייט. הייתי טובה, כמה שיכולתי, ואני סומכת עליך שתחכה לי. ממש מעין סוג של דו שיח.
I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. It's been a long time, now I'm coming back home.
דבר נוסף שאני מאוד אוהב בשיר הזה הוא המתח שנשמר כל הקטע. ממש כמו איזשהו סוג של סרט קטן. מהשנייה הראשונה בשיר, בעצם הכל מתוח. זה מתחיל עם הקול של לנון שממש מתפרץ אל השיר כשהוא מתחיל, הגיטרה הדרמטית במידל אייט, כמו איזה סוג של כינורות בסרט מתח, הפילים של הטופים של רינגו, ואפקט הגיטרה של ג'ורג'. בסוף בסוף יש גם את הקטע הנפלא שמעט, יחד עם המצילה המהדהדת, שסוגר את הכל בדרמטיות. ואנחנו בעצם נשארים בסוף השיר ללא תשובה ברורה מה קרה בין בני הזוג. הם ימשיכו לריב, הם ישלימו, הם יחזרו, הם ייפרדו, וזה פשוט נפלא בעיניי.
I've been alone.
מגיע מר פול מקארטני וקצת הורס לי את תיאוריית ההלחמה המשותפת. מקארטני סיפר בשנות ה-90 בביוגרפיה שלו, שמדי פעם אנחנו נחשפים לאי אילו אי דיוקים בה, שהוא זה שכתב את השיר, או ככה לפחות הוא משער, ככה כתוב בספר. אני חושב שזה השיר שלי. אני לא זוכר יותר מדי שיתוף פעולה עם ג'ון בו, למרות שיכול להיות. בסוף פברואר 1965, הביטלס הגיעו לאיי הבהאמס לתקופה של כשבועיים, כדי לצלם סצנות עבור הסרט השני שלהם, Help. הם משתכנים בבית מפואר בבלאמורל קלאב שנמצא ממש ליד החוף. על פי מה שסיפר פול לברי מיילס, השיר נכתב ממש על החוף. ככה הוא סיפר בספר. בכל פעם שהיה לנו רגע חופשי מהצילומים, היינו מבלים בבית החוף הזה. הוא המשיך והרחיב את הסיפור שלו, שבאחד הימים הוא נח שם על החוף, ואז הוא התחיל לכתוב את וייט. בדיוק באותו היום, אירח לו לחברה השחקן ברנדון דה ויילד. ברנדון דה ויילד היה שחקן צעיר בן כ-22, יותר צעיר בקצת מרוב חברי הביטלס, והוא היה מעין ילד פלא בעולם המשחק האמריקאי. כבר בגיל 11 הוא היה מועמד לאוסקר עבור שחקן המשנה בסרט שיין, שהוא מערבון משנת 1953, שמשחקים בו בין היתר אלן לד וג'ין ארתור. האמת, לא ממש הצלחתי להבין מה ברנדון דה ויילד חיפש שם בבהאמאז, אבל פול סיפר, הוא היה בחור נחמד שהוקסם ממה שעשינו. הוא היה מעין שחקן מחבורת הברד פאק, אותם חבורת מפונקים במרכאות, או השחקנים הצעירים שהסתובבו אז באמריקה. שוחחנו בלי סוף, ונדמה לי שכתבתי את וייט ממש בפניו, והוא התעניין לראות איך זה קורה. מה אתם חושבים על כתיבת השיר? שיר שמורכב משני גישות של לנון ומקארטני, או שיר של מקארטני לבדו? ההיגיון שהחברים ינסו לכתוב שירים בזמן החופשי שלהם, בזמן הצילומים, כן עושה שכל, מכיוון שהקלטות עבור האלבום והפסקול כבר החלו בתחילת פברואר, והם היו צריכים, בדיוק כמו בסרט הראשון, למלא צד שני עבור האלבום הבריטי. עכשיו אתם בטח חושבים לעצמכם, אבל רגע אחד, וייט לא נכלל בכלל בהלפ. הוא איפשהו שם, בסוף רברסול. וזה נכון, אתם צודקים. לביטלס הייתה מצוקת שירים בתקופה הזו. מצוקה שהורגשה במיוחד באלבום ביטלס פור סייל, שם חצי מהאלבום מכיל קאברים מהסיבה הזו, ומצוקת השירים הזו המשיכה בעצימות יותר נמוכה באלבום Help. כדי להמחיש את המצוקה הזו, הנה סיפור קטן מהימים האחרונים להקלטת האלבום Help. בפינתנו סיפורים של טכנאי אולפן, בפרק שעבר זה היה קן סקוט, היום סיפור קורע לב של נורמן סמית. נורמן סמית, חוץ מכישרון טכנאות האולפן הבלתי מעורר שלו, כתב גם שירים. כן. ב-1965, נורמן סמית כתב שיר, כשבראש שלו הוא דמיין שלנון יוכל לשיר. ככה הוא סיפר. הם התקרבו לסוף ההקלטות של הלפ, והיו צריכים שיר נוסף. ג'ורג' מרטין ואנוכי היינו בחדר הבקרה, וחיכינו להם. אז אמרתי, אני יודע שהם כבר שמעו את כל זה קודם, אבל יש לי שיר בכיס. ג'ורג' מרטין אמר, אז בוא תאמר להם. הוא קרא, פול, אתה יכול לבוא לכאן? לנורמן יש שיר עבורכם. פול הגיע ונראה המום. באמת? לנורמל? וזו לא טעות, ככה הם קראו לנורמן סמית, נורמל. הלכנו יחד לאולפן מספר 3, התיישבתי על הפסנתר וניגנתי אותו. פול אמר, וואו, זה ממש טוב, אני יכול לשמוע את ג'ון שר אותו. קראנו לג'ון, הוא האזין ואמר, מעולה, נעשה את זה. פול פנה לנורמן סמית וביקש ממנו שיביא מחר הקלטת דמו כדי שיהיה להם רפרנס לעבודה. דיק ג'יימס שהיה בסביבה ושמע על השיר הזה שמסתובב לא חשב פעמיים. הוא הציע לנורמן סמית העמום 15,000 פאונד על המקום עבור זכויות הפאבלישינג שלו. דיק ג'יימס באופן כללי לא לקח צ'אנס במה שהיה קשור בביטלס באותם ימים. נורמן סמית סיפר, לא יכלתי לדבר מרוב שוק. הסתכלתי על ג'ורג' מרטין והוא הנהן לכיוון התקרה, כאילו שהוא אומר לי, תבקש יותר כסף. יום למחרת, ב-17 ביוני 1965, נורמן מגיע שמח וטוב לב לאולפן עם הדמו המיוחל, ואז הביטלס ניגשים אליו ואומרים לו, תשמע נורמן, הבנו הרגע שאין לנו שיר עבור רינגו לאלבום. נקליט שיר לרינגו ואת שלך נעשה בפעם אחרת. אז הפעם האחרת הזו לא הגיעה, ותהילת העולם של נורמן סמית יחד עם לא מעט כסף ירדו לטמיון. השיר שרינגו הקליט יחד עם פול וג'ורג' היה הקאבר Act Naturally שבוצע במקור על ידי בק אבנס, ואותו היום, ה-17 ביוני, היה גם היום האחרון להקלטות של האלבום Help. וזה היה בעצם המוצא האחרון שלהם על מנת למלא את הצד השני של האלבום. ואז הם החליטו לעבוד גם על Wait. אז כיאה לשיר שלא היו בטוחים שיכנס לאלבום, Wait הוקלט ממש בסשן האחרון לאלבום Help, וזה הרגע לומר שאני מודה ומתוודה. Help הוא אלבום שיש לי אליו רגשות עמוקים, וזה מהסיבה הפשוטה. Help הוא האלבום הראשון של הביטלס שהאזנתי לו, ויש לו במידה רבה אחריות גם לפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו בזה הרגע. אז אני מקווה שגם אתם עכשיו אוהבים אותו קצת יותר. אחרי 4 ניסיונות של Wait, הם מחליטים שזהו זה, יש להם את הטרק הבסיסי לשיר. אני רוצה להתעכב מעט על צליל, או יותר נכון על אפקט הגיטרה של ג'ורג' שמזוהה עבורי כל כך עם התקופה הזו של האלבום Help. למרות שלמען הכנות הוא הופיע רק בשני שירים נוספים בקריירה של הביטלס מהתקופה. הוא הופיע ב-I Need You, הנהדר של הריסון, וב-Yes It Is של לנון שהוא בי-סייד נהדר, שכנראה ממש מתאים לסדרת השירים הזנוחים הזו. If you were red tonight, remember what I said tonight, for red is the color. You don't realize how much I need you. Time I never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. אז מדובר בצליל המהדהד הזה של הגיטרה שבא ונעלם לאורך השיר, ומקורו בפדל רגל ששולט על הווליום של הגיטרה. זה פדל שמחובר לגיטרה, וכשמשתמשים בו הוא מנמיך ומגביה את הווליום של הגיטרה. ואז אפשר לייצר מין אפקט שבא והולך, וזה פשוט יפה, ותורם מאוד, כאמור, לתחושת המתח הזו בשיר. עוד התעכבות אחת היא על הטיפוף הנהדר של רינגו בשיר, ובמיוחד על הפילים, על הקטעים הריקים שמתמלאים בטופים. זה אולי הקטע הקדום ביותר של הביטלס, שיש בו מהפילים היפים האלה של רינגו, שיופיעו בעוד קטעים של הביטלס, כמו למשל ריין, וכמובן את Day in the Life, ואם אפילו נרחיק קצת יותר רחוק, בשיר גד של לנון, שם הם פשוט הפכו ליצירת מופת, בתוך יצירת המופת של ג'ון. בשיר הזה, בגד, רינגו הודה שהוא אילתר, ולא ידע לחזור על אותו פיל פעמיים במדויק. בואו נשמע קטע מיצירת האומנות של רינגו בגד, כי איך אפשר שלא, אבל כמו שאני אוהב, מאוטייק אולפני אחר. עכשיו יש להם את טרק הבסיס היפה, שמספק לנו בסיס לסרט המתח הקטן הזה שהביטלס בנו לנו כאן. בואו נאזין לאיך זה נשמע. כשהם מסיימים עם טרק הבסיס, הם מתפנים להוספת הקולות, ואפילו מצליחים לסיים לפני הזמן שהקציבו לעצמם. זהו, יש להם אלבום. למחרת, האלבום מושלם במונומיקס, ווייט עדיין חלק מהאלבום. הוא מקבל את מיקס המונו המגיע לו. מאוחר יותר, כשג'ורג' מרטין ניגש לעבוד על מיקס הסטריאו לאלבום, פתאום השיר נעלם. הסברה הרווחת היא שג'ורג' מרטין חשב שהקטע הזה פשוט לא מתאים לאלבום, ואם אני מנסה להיכנס לראש שלו, אני יכול רק להסכים איתו. למה? זה שיר שחוץ מהדו שיח הנהדר שמתקיים בו, מתקיים בו גם דו שיח בין התקופה המוקדמת של הביטלס לתקופה הבאה שלהם, שתהיה הרבה יותר מורכבת מוזיקלית. מצד אחד זה עדיין שיר אהבה פשוט, אבל יש בו גם את קפיצת המדרגה, קפיצת המדרגה בקריירה שלהם שלא בטוח שמתיישבת עם האלבום Help. בשיר הזה, כמו שאמרתי, יש נגיעה באי ודאות, במתח, דברים שג'ון ופול התחילו לדבר ולכתוב עליהם בצורה ברורה הרבה יותר ברבר סול. זה באמת קטע שלא לירית ולא מוזיקלית מתאים לאלבום Help, אמנם באלבום הלפ יש ניצנים לדברים אחרים שהביטלס עשו, אבל זה עדיין לא שם. תזה אחרת שלי אומרת שאלבום שנושא את הטייטל הלפ, ואלבום שיש בו עוד שיר נוגה, כמו יסטרדי, לא צריך עוד שיר עם מתח ודכדוך. הוא לא צריך עוד שיר מתוח שיש בו את אי-הוודאות הזו ביחסי אהבה. הוא צריך משהו אפביט, בועט, רוקי, כדי שאותם חבר'ה צעירים שכל כך אוהבים את הביטלס ואמורים לקנות את האלבום, לא יחשבו שהביטלס נהיו כבדים מדי. ההחלטה הזו של ג'ורג' מרטין יצרה בעיה. מאיפה עכשיו מביאים עוד שיר כשהביטלס כבר נמצאים במסע ההופעות האירופאי שלהם? אז היו לו כמה אפשרויות להחליט מביניהן. היה לו את If You've Got Trouble, שלנון ומקארטני כתבו ורינגו ביצע, אבל הוא לא היה מספיק טוב, וכבר יש את מכסת השיר של רינגו לאלבום. היה גם את That Means A Lot של מקארטני, אבל הוא לא היה גמור מבחינת ההקלטה. בואו נשמע קטע קצר משניהם. If you got trouble, then you got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. You're quite content to be bad with all the advantage you had over me. Just cause you're trouble, then don't bring your troubles to me. I don't think it's funny when you ask for money. Not so funny when you know what money can bring. You better leave me alone. I don't need a thing from you. You better take yourself home. Go and count a ring or two. If you've got trouble, then you've got less trouble than me. Says that your love won't be unloved. מזלו של ג'ורג' מרטין היה שהביטלס החזיקו מעין סטש של קאברים לעת מצו, או יותר נכון כאלה שכשהשוק האמריקאי דרש את ליטרת האלבומים שלו, הם שלפו לו איזה קאבר ודחפו פנימה. במאי הם הקליטו שני שירים של לארי וויליאמס שהם אהבו מאוד, שיר אחד שנקרא Bad Boy והשני Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy כבר הוא עובר לחברת קפיטול עבור האלבום ביטלס 6, שם מקורי, נכון? ודיזי מיס ליזי נבחר למלא את אותו פער באלבום הלפ. האלבום הלפ יצא לאוויר העולם, וכולם היו שמחים ומאושרים. פאסט פורוורד קדימה, בערך 5 חודשים, הביטלס מגיעים לסוף ההקלטות של האלבום רבר סול בנובמבר 1965, ונחשו מה קרה. הם הגיעו לאותה הבעיה. חסר להם שיר לסגור את רשימת השירים עבור האלבום. מה עושים, מה עושים? הם גירדו בראש ונזכרו בווייט. ווייט בעצם, באופן אירוני, הפך לדיזי מסליזי של רבר סול. שוב הם מגיעים ליום האחרון והמתיש של ההקלטות, שבו הם מקליטים בין השאר את גרל של לנון, ואת You Won't See Me של פול, ובסוף בסוף הם שולפים את העבודה שהם עשו לפני כ5 חודשים עבור הלפ, את ווייט, וממשיכים מאותה נקודה בה הם הפסיקו. התוספות בסשן הזה לשיר התרכזו סביב תוספות של עוד קולות של פול, ועוד עבודת גיטרה נוספת עם הפדל הידוע של ג'ורג'. וזהו זה. זה סיפורו המתעתע של השיר ווייט, שנאלץ כשמו כנו לחכות במשך 2 אלבומים, עד שמצא את יהודו בחיים. את הפרק הזה נסיים עם הקאבר הראשון שעשה אמן לשיר ווייט. השיר של הביטלס כאמור יצא באלבום רבר סול בתחילת דצמבר, וכבר בסוף החודש הוציא פרנקי ווהן, השחקן והזמר הליברפולי, גרסת כיסוי לשיר. תודה על ההזנה, אני הייתי אורי קואז, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט ביטלמניקס. עד אז אתם יכולים להאזין כמובן לכל הפרקים שכבר התפרסמו בפודקאסט, לבקר בבלוג ולקרוא את הפוסטים שהולכים ונצפרים שם, ולעשות לייק לדף הפייסבוק ולפוסטים, זה תמיד מחמם את הלב. כמובן, תוכלו לכתוב לי בתגובות לפוסט הפרק הזה בפייסבוק רעיונות נוספים לעוד שירים זנוחים של הביטלס, שאתם חושבים שיכולים לככב בסדרה הזו. תהיו טובים עד כמה שאתם יכולים. ביי, תודה. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. If your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel so, you ought to know. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We forget the tears we cried. I feel as though you ought to know. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay.